אז אחת וחצי ברוכים רבים לכל הנמצאים, אני מאוד שמחים שיש לנו הרב בזק לתת השיעור הראשון בעברית שלנו בזום. אנחנו מקווים שיש שיעור הראשון של הרבה, ואתם רואים, אני יותר נוח כשמדברים אנגלית גם בשבילי, אבל זה מאוד בשמחה שיש לנו שיעור בעברית. הרב בזק הוא רם בישיבת הר עציון, הוא מלמד גם את ביתי במגדל עוז, בבית מדרש של מגדל עוז. יש לנו שתי ספרים שלו שאני קראתי בתוך עכשיו בלוקדאון, עד היום הזה, על תורה שבכתב, ניצחוני בניי, בתורה שבעל פה, מאוד יפים, מאוד נהניתי להיות מהספרים, תודה רבה. Okay, the Hashir Shal Yom is sponsored. Echamim sponsored Bivrit. Ani lo yodea.
Ha-sponsor shel ha-shiur.
Ha-sponsor, ze Ivrit tov. Ha-sponsor shel ha-shiur, El Yakim and Esther Katz, in memory of Esther's grandparents, Harav Yoshua Zelig Ruch and his wife, Marat Esther Ruch, Hashem Yikom Damam, who were murdered in Lithuania during the Yamim Noraim in 1941. So we should, what can I say? Shem Yikom Damam, we should have peace. Baruch Hashem, looks like Israel's entering peace treaties, and that's a wonderful thing. So thank you very much. And Harav Bazak, v'akasha, Hashir Shalcha, v'akasha.
Toda rabba, erev tov lekulam, o tzoraim tovim, kol echad efa shehu nimtza. Ani meod sameach al ahizdamnut latet shiur kan be'ivrit, ve'nitza laderech. ספר יונה הוא ספר מיוחד מאוד, אני אשתמש במילה ספר, למרות שבסך הכל מדובר פה על ארבעה פרקים, אבל אנחנו נקרא לו בכל אופן ספר, כפי שמקובל. ספר שכל כולו מוקדש לנושא אחד, לרעיון התשובה, והוא באמת סיפור חריג ומיוחד מאוד, ולא דומה לשום ספר אחר בתנ"ך. ספר שפותח בנביא שבורח מהשם. יש לנו עוד נביאים שלא התלהבו כל כך להיות נביאים, אבל אף אחד מהם לא ברח. יש לנו סיפור על דג שבולע את יונה ומוציא אותו אחר כך. סיפורים שהם לא שגרתיים והם לא רגילים בספרים אחרים בתנ"ך. כל הספר הזה הוא מיוחד מאוד. וננסה להבין מה בעצם המסר, הלקח שהספר הזה רוצה ללמד אותנו. אני רוצה לפתוח בטענה, שאני אנסה קודם כל להוכיח אותה מבחינה חיצונית, שלמעשה הספר מחולק לשני חלקים. בספר יש ארבעה פרקים, והחלוקה של הפרקים כאן יוצאת דווקא מאוד מדויקת, לא בכל מקום בתנ"ך, החלוקה הלועזית של הפרקים היא אכן מדויקת, אבל בספר יונה היא מאוד מדויקת. חלק הראשון הוא פרקים א' וב', והחלק השני הוא פרקים ג' וד'. אני רוצה להוכיח שבאמת זה המבנה. אני אפתח בכך שבפרק הראשון בכל אחד משני החלקים יש סיפור של יונה מול גויים שחוזרים בתשובה. בפרק א', יונה מול המלאכים, בפרק ג', יונה מול אנשי נינווה. זה הפרק הראשון בכל אחד משני החלקים. בפרק השני בכל אחד משני החלקים, זה יונה מול הקדוש ברוך הוא. בפרק ב', יונה מתפלל להשם, ובפרק ד', יונה במין דו-שיח, דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. זה מבחינת המבנה של הספר כבר מראה לנו שיש לנו בעצם שני חלקים מקבילים, הם תמונת ראי אחד של השני, היונה מול הגויים ויונה מול השם בשני החלקים. אני רוצה להמשיך ולהוכיח את הטענה שטענו עכשיו, על ידי השוואה מאוד בולטת בין שני החלקים, בין פרק א' וג', גם מבחינה לשונית. אם נסתכל כאן בטבלה, נוכל לראות שפרק א' וג' הם פרקים מאוד מאוד דומים במבנה שלהם. בשני הפרקים למעשה פותחים כמעט באותם מילים בדיוק. פרק א' פותח במילים, ויהי דבר אדוני עליונה בן אמיתי למור, קום לכן לנווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. וכך בדיוק פותח פרק ג', ויהי דבר אדוני עליונה שנית לאמור, קום לכן לנווה העיר הגדולה, וקרא עליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ממש שני החלקים פותחים באותה פתיחה. בשני הפרקים אנחנו מוצאים גויים שנמצאים בסכנת חיים, אם זה המלאכים שהשם הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים ואונייה חישבה להישבר, ומצד שני עוד 40 יום ונינווה נהפכת, גויים שעומדים לפני סכנת חיים. בשני הסיפורים הגויים פועלים בצורה דומה, שמביאה אותם לזעוק ולהכיר בקדוש ברוך הוא. נאמר, ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר מעונייה, אחר כך ויקראו אל השם, ויאמרו, אנא השם, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן אל אדם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית, ממש ביטויים של שיבה אל השם, וכך גם אנשי נינווה, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וכשזה מגיע אל מלך נינווה, הוא כמובן ויחס שק ויחס וישב על האפר, ויזעק בדיוק כמו שהמלאכים זעקו, גם מלך נינווה. בשני הסיפורים יש לגויים מנהיג שאומר את אותם ביטויים לאנשים אחרים. רב החובל הוא המנהיג של המלאכים בספינה, הוא אומר ליונה, קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובל. זה מאוד דומה למה שאומר מלך נינווה, שהוא אומר לכל תושבי נינווה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובל. אותם מילים שאמר רב החובל, אומר גם מלך נינווה. ולבסוף, בשני הסיפורים, בסופו של דבר, הסיפור נגמר בהצלה של הגויים הללו מסכנת המוות, אחרי שהמלאכים מטילים את יונה אל הים, ויעמוד הים מזעפו, ולחידופין, בסופו של דבר, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. אז זה בשלב הראשון, מה שאנחנו יכולים לראות כהשוואה בין פרק א' לפרק ג'. גם פרקים ב' וד' הם פרקים מקבילים, ואני רוצה כאן להתייחס לרעיון שבולט במילה אחת מאוד חריגה בתנ"ך, וזה המילה ויימן. נוכל לראות שאני אעשה שוב שר על המסך כולו, אז נוכל לראות שפרק ב' פותח במילים ויימן השם דג גדול. המילה ויימן היא מאוד מאוד נדירה בתנ"ך, היא מופיעה בסך הכל 5 פעמים בתנ"ך, 4 פעמים בספר יונה, בפרק ב' ועוד 3 פעמים בפרק ד', שם אנחנו מוצאים וימן השם אלוקים כיקיון, וימן האלוהים תולעת, ואחר כך וימן אלוהים רוח חרישית, רוח קדים חרישית, וזהו. כלומר, גם בפרק ב' וגם בפרק ד', הקדוש ברוך הוא מביא, משתמש בכוחות הטבע, וזה בא לידי ביטוי במילה וימן. אם מישהו פה יודע איפה הפעם החמישית והאחרונה שכתוב וימן בתנ"ך, אני נותן לו פרס במקום. אוקיי, אז זה בספר דניאל. מישהו כבר הספיק לכתוב, אז לא ראיתי. אבל כן, בכל אופן, זה חריג. אז בעצם ראינו עד עכשיו שפרק א' מקביל לפרק ג', פרק ב' מקביל לפרק ד', ועכשיו בעצם הוכחנו מבחינה חיצונית שיש לנו שני חלקים לספר. מה שעכשיו אני רוצה לטעון זה שכל אחד משני החלקים של הספר נועד לענות על שאלה בפני עצמה בהקשר של התשובה. אז שתי שאלות על התשובה. אז נתחיל, עכשיו בעצם כל מה שעשינו עד עכשיו זה היה הקדמה, עכשיו נצא לדרך, בואו נלמד את פרק א' ונראה מה השאלה שיש בפרק הזה על התשובה, ומה התשובה לשאלה על התשובה. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה באת תרשיש, ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. לכאורה לא כתוב לנו כאן בפרק מדוע יונה בורח. מה הסיבה שיונה מסרב לשליחות שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו ללכת אל נינווה, ולקרוא עליה ולהביא אותם לקראת אזהרה לפחות, שיהיו מודעים לכך שעלתה רעתם לפניי, מה הסיבה שיונה בורח? עכשיו אני רוצה לומר שהרבה פעמים כשאני שואל את השאלה הזאת, אז תשובה בעקבות חלק מהמדרשים וחלק מהמפרשים, שזה קשור לכך שנינווה היא הבירה של אשור, שזה או אחד מהאויבים הגדולים של עם ישראל, ומכל מיני סיבות יונה לא רצה שאנשי אשור, הקדוש ברוך הוא יסלח להם, ולראות את כל הסיפור הזה של יונה במסגרת המאבק הלאומי שבין עם ישראל לבין אשור. אבל קשה מאוד באמת לראות את ספר יונה כקשור לאיזשהו מאבק לאומי. נתחיל מהעובדה הפשוטה שהמילה ישראל בכלל איננה מופיעה בספר יונה. גם לא המילה אשור. יש לנו בעצם ספר שעוסק ברעיון אוניברסלי של תשובה, ברעיון שנוגע למשהו אנושי ולא לאיזשהו היבט לאומי. אדרבה, זה ספר שהגויים הם אנשים טובים בסך הכל, יוצאים יותר טוב מיונה בעצמו בכל הסיפור של הספר. אז לכן צריך למצוא את התשובה לשאלה למה יונה בורח, למצוא אותה בספר יונה בעצמו. והאמת היא שאנחנו מוצאים את התשובה לשאלה למה יונה ברח, אבל היא לא כתובה בפרק א', היא כתובה בפרק ד'. עכשיו, מה הבעיה? שאנחנו קוראים יונה במנחה של יום כיפור, כבר אנשים די עייפים בשלב הזה, אז עד פרק ד' לא כולם מחזיקים מעמד, אז לכן הם לא יודעים את התשובה למה יונה ברח. אבל מי שכן החזיק מעמד, אז זוכר מהשנה שעברה, שבפרק ד', כאשר יונה כבר אחרי שקדוש ברוך הוא סלח לאנשי נינווה, אז הוא אומר כך, ויתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, עד במשמעות עוד כשהייתי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. אומר יונה, אני ידעתי שאתה תסלח להם, ואני לא רציתי שתסלח להם. למה לא רציתי? כי יונה מתנגד ברמה העקרונית לרעיון התשובה. מה פתאום שאדם שחטא, ואנשי נינווה חטאו בחטאים חמורים, עד כדי כך שנגזרה עליהם גזרת היפוך העיר כמו סדום, המילה חמאס מופיעה כאן, כלומר הם אנשים שחטאו מאוד, השכל האנושי מתקומם נגד רעיון התשובה. הרי בשום בית משפט בעלי אדמות לא יקרה שיבוא אדם שחטא בחטא מאוד חמור, ויגיד לשופט, חטאתי, אביתי, פשעתי, והשופט יגיד לו, סלחתי כדבריך, אתה יכול ללכת הביתה. זה דבר שהשכל האנושי איננו מסוגל לקבל, שאם אדם חוזר בתשובה, אז זה מוחק לו לגמרי את החטא, והוא לא יענש על כך. יש מדרש מאוד מאוד יפה ומוכר, שאומר כך, שאלו לחוכמה, החוטא מהו עונשו, אמרה להם, וחטאים תרדף רעה, תרדוף רעה. שאלו לנבואה, החוטא מה עונשו, אמרה להם, הנפש החוטאת היא תמות. כלומר, גם החוכמה וגם הנבואה, שזה בעצם גם הכתובים וגם הנביאים, יש התנגדות לרעיון התשובה. אם אדם חטא, הוא צריך להיענש, בוודאי, כל חברה אנושית מענישה את האנשים שחטאו. שאלו לתורה חותם העונשו, אמרה להם, יביא אשם ויתכפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא החותם מהעונשו, אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר לו. כלומר, כביכול, החוכמה, השכל הישר, הנבואה, כולם אומרים שאדם שחטא צריך להיענש, רק הקדוש ברוך הוא נותן את האופציה לאדם לעשות תשובה ולהתכפר לו. בכל מה שנוגע בוודאי לדברים שבין אדם למקום, אז התשובה לפני הקדוש ברוך הוא היא תשובה שיכולה לכפר ולהציל את האדם מעונש. אבל יונה לא מקבל את הרעיון הזה, וזה קשה ליונה הרעיון הזה שאנשים שחטאו, אז הם יחזרו בתשובה והשם יסלח להם, ולכן יונה מחליט לברוח. לברוח תרשישה מלפני השם. הבריחה הזאת של יונה היא לא מקרית. הקדוש ברוך הוא שולח אותו אל נינווה העיר הגדולה. נינווה היא בירת אשור. אשור נמצאת מבחינת יונה, נמצאת בצפון מזרח, בקצה האחד. ואילו יונה בורח מערבה לכיוון הים התיכון, בדיוק הפוך, אפשר לראות בזה סוג שיונה מפנה עורף לקדוש ברוך הוא ולשליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, ובמקום להיות בדרך היבשה ללכת למזרח, יונה בוחר דרך הים ללכת למערב. ובכך בעצם הוא מבליט את חוסר סביעות הרצון שלו שנגד הרעיון התשובה, וכפי שטובה מאירה כאן על מה שקורה בנצרות, אז אכן העזרה של הוידוי הזה יש עליה מקום לתהות, אבל אני אכנס לזה בהמשך הדברים. כפי שכבר הוזכר כאן, אתם גם יכולים לכתוב באנגלית, אם יש לכם שאלות, בשמחה. טוב, נחזור לעניין שלנו. יונה בורח ומתנהג כאן בצורה מאוד מוזרה. כאשר השם מטיל רוח גדולה אל הים, והיא סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר, ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. יונה עושה כאן את הדבר הכי לא הגיוני מבחינה אנושית לעשות. כשיש סערה גדולה בים, הדבר הטבעי הוא קודם כל לעלות למעלה. אנשים עולים לחלק העליון של הספינה, ומנסים לעשות כל אחד את כל מה שהוא יכול. יונה לעומת זאת עושה את הדרך ההפוכה, הוא ממשיך את המסלול שבא לידי ביטוי בירידה, כן, אם ניקח את המילה הזאת, היא מילה מנחה כאן בפסוקים, נחפש את המילה ירד, היא מופיעה לא פחות מארבע פעמים, או הייתי אומר שלוש וחצי פעמים. יש לנו וירד יפו, יש לנו אחר כך וירד בה, באונייה, יש לנו ירד אל ירקתי הספינה, ויש לנו וירדם. כלומר, שלוש פעמים, יורד, 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 ובסוף גם זה מגיע לוירדם. הוא יורד ליפו, מיפו הוא יורד לים, מהים הוא יורד לירקתי הספינה. למה לרדת למקום הכי מסוכן בספינה, בזמן שיש סערה בים? הרי אם ייכנסו מים לספינה, דבר ראשון, הם יפגעו במי שנמצא למטה, בירקתי הספינה. ועוד יונה גם נוסף לכל נרדם. עכשיו, זה באמת מאוד מרשים מבחינת היכולת של יונה להירדם במצבי לחץ. זה לא כל אחד היה מסוגל להירדם במצב כזה. אבל למה הוא נרדם? יונה מגיב בצורה כל כך לא הגיונית בניגוד למלאכים. והתשובה היא מאוד פשוטה. יונה יודע, והוא גם אומר את זה בצורה מפורשת בהמשך, בפסוק י' ב', הוא אומר, כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. הוא יודע שהשערה היא בגללו. ועכשיו יש ליונה שתי אפשרויות. השערה היא הרי בדיוק הקריאה של עוד 40 יום ונינווה נהפכה. יונה שסרב לקרוא לאנשי נינווה לחזור בתשובה, הוא מסרב גם בעצמו לחזור בתשובה. הוא יודע שהשערה הזאת לא תיפסק אם הוא לא ישוב בתשובה. אבל הוא לא רוצה לשוב בתשובה, כי יונה הוא אידיאליסט. יונה, אם יורשה לי רגע אחד לומר משהו על דרך הדרש, יונה הוא יונה בן אמיתי. הוא איש של אמת, שהוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. ואם לדעתו אין תשובה ואין מקום לתשובה, ואדם שחטא צריך להיענש, אז זה עד הסוף, זה כולל גם את יונה בעצמו, וגם יונה בעצמו צריך לקבל על עצמו את הדין, והוא מבין שעכשיו נגזר עליו עונש מוות בגלל שהוא לא היה מוכן ללכת לשליחות, והוא בצורה מופגנת לא מתכוון להתפלל אל השם, כי להתפלל אל השם זה אומר להכיר בכך שיש תשובה, אבל יונה מסרב להכיר בזה שיש תשובה, אז לכן יונה הולך ויושן בשעה שכל המלאכים זועקים איש אל אלוהיו. אבל הסביבה שלו לא מתכוונת כל כך מהר לוותר לו. ויקרא אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. רב החובל אומר את מה שכל בן אדם נורמלי אומר, לך תקרא אל אלוהיך. ואומרים האנשים, בוא נפיל גורלות, נדע בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו הגורלות, ויפול הגורל על יונה, ויאמרו אליו, אגידנה לנו, ואשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך, מאין תבוא, מה ארצך, ואי מזה עם אתה. אומר יונה משפט מאוד מנוסח בצורה מאוד אירונית, ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את השמיים ואת היבשה, אשר עשה את הים ואת היבשה. האם באמת יונה ירא את השם? בואו נחפש את המילה יראה כאן בפרק, ונראה כמה פעמים היא מופיעה. שש פעמים. איפה היא מופיעה? היא מופיעה אצל ויראו האנשים, אולי נתחיל מתחילת הפרק, הפעם הראשונה זה ויראו המלאכים, מה משמעות של ויראו המלאכים? ויזכוי של אלוהיו. יראה מתבטאת בזעקה אל השם. הלאה, פעם אחת אומר יונה, אני ירא, הלאה, ויראו האנשים, יראה גדולה, ועוד פעם, ויראו האנשים, יראה גדולה את השם. לראה את השם, פירושו של דבר, לקיים קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר להם, אני ירא, ובסופו של דבר, הם אלו שיראים. שש פעמים כתוב פה יראה, חמש פעמים ביחס למלאכים, ופעם אחת בלבד ביחס ליונה, שמייחס לעצמו את היראה. אז בשלב הזה אנחנו רואים שהיראה הזאת לא באמת מבטאת את יונה, הוא רק מכריז אני ירא, אבל בעצם איך אדם שירא את השם בורח מהשם, זה נשמע מאוד מאוד לא אמיתי, ובאמת מי שכאן עוברים תהליך אמיתי של תשובה הם דווקא המלאכים. המלאכים פה הם אנשים מאוד טובים, בואו נראה מה קורה להם מבחינה ספרות. חלק כתוב בפסוק ה' ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו. בשלב הראשון כשהם עדיין עובדי עבודה זרה הם נקראים בשם מלאכים. אבל לאט לאט הם שומעים את הסיפור שלנו, מכירים בכך שהשם עומד מאחורי האירועים, אז הם כבר לא, התנ"ך מפסיק לקרוא להם מלאכים, ועובר לקרוא להם אנשים. ויראו האנשים יראה גדולה. אז בהתחלה זה ויראו המלאכים, אחר כך ויראו האנשים יראה גדולה, ולבסוף, ויראו האנשים יראה גדולה את השם. זה תהליך שהם עוברים מלהיות מלאכים ולהיות אנשים דרך יראת השם. ואילו יונה שמכריז אני ירא, אבל מסרב למלא את השליחות ומסרב לחזור בתשובה בעצמו. עד כדי כך שהמלאכים שהם אנשים טובים מנסים בכל דרך אפשרית להימנע מן הגזרה הזאת להטיל את יונה אל היבשה. ועל כן אל הים. ולכן האנשים, למרות שיונה אומר להם כבר, סעוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה עליכם, בכל זאת האנשים לא ממהרים להשליך אותו אל הים, וכאן זה פסוק שאני מאוד מאוד אוהב, ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה, יש כאן משחק מילים, להשיב אל היבשה, אבל למה הם לא יכולים להשיב את הספינה אל היבשה? כי הדרך ליבשה עוברת בתשובה. אם יונה יחזור בתשובה ויתפלל להשם, אז האונייה תוכל לחזור ולשוב אל היבשה. אבל כל עוד יונה לא שב מדרכו, אז האונייה לעולם לא תשוב על היבשה אם יונה נמצא עליה. ולכן, כאשר אין ברירה, ואנשים האלה באמת עושים את הכל, ומתפללים וקוראים אל השם, אנא השם, אל ננובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן לנו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית, אנחנו מבינים שאין עוד ברירה אחרת, אנחנו לעולם לא נשוב על היבשה, כי יונה לא רוצה בעצמו לשוב אל השם, לכן ויסו את יונה ויתילו אל הים, ומיד ויעמוד הים מזעקו. ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם וידרו נדרים, ואנחנו רואים איך האנשים האלה חוזרים בתשובה אל השם, ודווקא יונה לא עושה את זה. סיפור של פרק א' נגמר, לפחות מבחינת יונה, בצורה מאוד קשה, עם הוויכוח של יונה על רעיון התשובה. אני אתייחס כאן לכמה שאלות שנשאלו. גם אדם וחווה הסתתרו, ברחו אחרי שחטאו, יראה לפעמים בבית ובריחה, לפעמים כן, כאן בסיפור ודאי לא, ויונה בן אמיתי, אכן הזכרתי שהאמת שיונה הולך איתה היא בהחלט נכונה. זה בהחלט מידת האמת של יונה. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לראות מה התשובה, איך הקדוש ברוך הוא מוכיח ליונה את רעיון התשובה. ובשביל זה אנחנו נעבור לפרק ב'. פרק ב' הוא התפילה שיונה התפלל במעי הדגה. התפילה של יונה, אם היינו מנסים להגדיר ולשאול, מה יש בתפילה של יונה? איך היינו מגדירים את התפילה הזאת? מה יונה מתפלל להשם? מה תוכן התפילה? במילה אחת, איזה סוג של תפילה הזאת? אז חשוב לציין שבתפילה הזאת יש שני חלקים. כן, החלק הראשון, לא, מלאכים ומלאכים זה לא אותו דבר, מלאכים באלף וחף, מלאכים בחטא. מלאך אנג'ל זה אלף וחף, מלאך סיילור זה עם חטא, אז אין קשר. אוקיי, התפילה של יונה במאי הדגה היא קודם כל תפילת הודיה. החלק המרכזי בתפילה הזאת, זאת תפילת הודיה. למה תפילת הודיה? כי מה קורה? וימן השם דג גדול, לבלוע את יונה, והיא יונה במאי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה. מה הוא מתפלל? הוא אומר לקדוש ברוך הוא תודה. קראתי מצרה לי אל השם ויענני. מבטן שאול שיבתי שמעת קולי. הוא מודה לקדוש ברוך הוא שאחרי שהוא קרא שהוא היה בצרה אל השם, השם ענה לו. ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עליי עבר. הוא אומר לקדוש ברוך הוא שלחת אותי ללב הים. הייתי כולי מלא גלי ים, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. כבר הגעתי לקרקעית הים, לקצווי הרים ירדתי, הארץ בריחה בעדי לעולם. לקצווי הרים ירדתי, זו הפעם החמישית והאחרונה שאנחנו מוצאים את המילה ירד. אם ממשיך את הירידה, חשבנו שיותר נמוך מירכתי הספינה, הוא כבר לא יכול לרדת, אבל הוא יורד לקצווי הרים, לקרקע של הים. משם באמת אי אפשר לרדת יותר. התברר, מרגע זה הפסיקה הירידה ומתחילה העלייה. וטל משחת חיי השם אלוהי. ולמה? ויתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. כשיונה היה בקרקע הים, כשעוד שנייה הוא מת, כשהוא רואה את המוות באמת מול העיניים, מה הוא עושה ברגע האחרון? מתפלל אל השם. ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. איפה כל האידיאולוגיות שאין תשובה ואין תיקון, ואני לא אלך לתקן, ואני ארכתי הספינה. האידיאולוגיות הללו, כשהאדם רואה את המוות מול העיניים, האידיאולוגיות האלה נעלמות. יש גם, אני לא יודע אם יש לו גם באנגלית, אבל בעברית אומרים, אין אפיקורסים בקרב. אין אדם שהוא יוצא למלחמה, והוא רואה למול עיניו את המוות, והוא עדיין אפיקורס. אפילו גדולי הלוחמים בסוף צועקים שמה ישראל לפני המלחמה. אז הדבר הזה, no east in foxholes, אוקיי, תודה רבה. אז אנחנו רואים את זה אצל יונה. בשנייה האחרונה, כשהמוות מול העיניים, פרצה מפיו של יונה, צעקה ותפילה אל השם, ויונה בעצם מגלה בתוך תוכו, שיש תשובה, ואפשר להתפלל, ואפשר לתקן. והדבר הזה הוא דבר שיונה עכשיו צריך להסיק את המסקנה שלו. וזה עונה לנו על השאלה, למה יונה נמצא במאי הדג, שלושה ימים ושלושה לילות. מה היה צריך לקחת כל כך הרבה זמן שהוא יהיה שם במאי הדג? אבל שלושה ימים ושלושה לילות לוקח ליונה להסיק את המסקנה ממה שעבר עליו. הוא עכשיו צריך להחליט. כי אם יש תשובה, ואם הוא יתפלל להשם, והשם הושיע אותו מהצרה שלו, אז עכשיו הצעד הבא שיונה צריך לעשות, זה כמובן לקבל על עצמו את השליחות. ואכן הוא אומר בפסוק י', אנחנו נדלג לרגע על פסוק ט', נחזור אליו עוד מעט, אבל בפסוק י' הוא אומר, ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה ישועתה לאדוני. כלומר, יונה לא רק מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהיה, אלא יונה אומר, אני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה. יונה נודר במעי הדגה, שהוא יקבל על עצמו את השליחות בפעם הבאה שהיא תוטל עליו. עכשיו, זה לא לקח ליונה זמן קצר עד שהוא הסכים לעשות את זה. הוא עבר תהליך של שלושה ימים ושלושה לילות במעי הדגה, שבו הוא בעצם היה צריך לקבל על עצמו החלטה, האם הוא נשאר עם האידיאולוגיה האנטי-תשובה שלו, ונשאר שם במעי הדג, וילך להירדם שם כמו שהוא נרדם בירכתי הספינה, או שהוא יפסיק את המסקנה מהתפילה שפרצה מפיו, ויקבל על עצמו וימדור לעשות את השליחות שהשם יטיל עליו. ולקח זמן, שלושה ימים ושלושה לילות, אנחנו מוצאים את המושג הזה של שלושה ימים ושלושה לילות, כמושג בתנ"ך להתלבטות, על כשאדם צריך לחשוב, הוא לוקח לעצמו שלושה ימים, לפעמים גם שלושה לילות, אם מישהו זוכר דוגמאות, איפה אנחנו מוצאים בתנך ששלושה ימים זה זמן להתייעצות, אז הוא יכול לכתוב עכשיו. אבל אני אזכיר שאפילו כשאנחנו אומרים ונתן את תוקף בסיפור רבי אמנון ממגנצם, כתוב שהוא חיכה שלושה ימים ושלושה לילות, ועקדת יצחק זה ודאי הסיפור שלושה ימים, הסיני זה גם שלושה ימים, יפה, אבל התייעצות של שלושה ימים, שאדם צריך לחשוב שלושה ימים, חמש שניות, כאשר באים לירובעם ומבקשים ממנו, לרחבעם, מבקשים ממנו להקל מעל עבודת אביך הקשה, אז הוא שולח אותם לחזור אליו בעוד שלושה ימים. שלושה ימים זה זמן להתייעצות, ועל כן באמת אנחנו רואים פה שלקח ליונה שלושה ימים להחליט, אבל בסוף הוא קיבל על עצמו את השליחות, ונדר שהוא אכן יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא יטיל עליו, וזה בעצם מסיים את החצי הראשון של ספר יונה. החלק הראשון של ספר יונה היה צריך להוכיח שיש דבר כזה תשובה, למרות שהשכל האנושי לא מבין. וההוכחה הייתה אותה תפילה שפרצה מליבו של יונה כשהוא עמד רגע מול המוות. זה הוכיח שעמוק בתוך הלב, גם כשאדם לא מבין את זה בשכל, אבל נמצא שם הרעיון שאפשר לפנות לקדוש ברוך הוא, שהוא אכן אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, והקדוש ברוך הוא יכול למחול ולסלוח. יפה, אסתר המלכה, זה גם דוגמה טובה. שם באמת היה זמן למחשבה ולהתייעצות מה לעשות הלאה. זה הסיפור של החצי הראשון של ספר יונה, היה צריך להוכיח שיש תשובה, ובסוף, בבעיה בהנדסה, כותבים בסוף מם שין למד, יש לזה ראשי תיבות גם באנגלית, אני לא זוכר אותם כרגע, מה שהיה להוכיח, הוכחנו את מה שהיה להוכיח, הוכחנו שיש תשובה, גם אם אנחנו לא מבינים אותה, יונה מבין את זה, ומוכן ללכת הלאה, וזה מה שקורה. סיומו של הפרק הזה. אנחנו לא יודעים בשלב הזה להגיד כמה זמן חלף מהקריאה הראשונה לקריאה השנייה, QED, תודה, אבל אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו שוב, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, כאן באמת ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. עוד פעם, אנחנו מוצאים את המוטיב הזה של שלושה ימים. אבל נראה כאן דבר מאוד מעניין. אז קודם כל יונה הולך, דבר ראשון, יונה מתקן וחוזר בתשובה והולך. אבל ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס תק, וישב על האפר, ויזעק ויאמר וכו' וכו'. אני רוצה לומר ככה, דבר אחד שבולט כאן עם השלושה ימים. ליונה היה אמור להספיק יום אחד, וזה לקח לו שלושה ימים. לאנשי נמור אחד שלושה ימים, אבל בפועל זה הספיק יום אחד. למרות שנינווה לוקח שלושה ימים ללכת מקצה אחד של נינווה לקצה השני, אבל אחרי יום אחד כבר לא נשאר אדם אחד בעיר שלא שמע את השמועה. השמועה התפשטה במהירות, וכל מי ששמע אותה מיד האמין ולבש שק וצם, ומגיע הדבר למלך נינווה, והוא נוקט בעוד שורה ארוכה של צעדים של תשובה, ויעבר הדרתו מעליו, ויחסק, וישב על האפר, ובאמת בסופו של דבר, הם מתפללים אל השם, והפרק הזה נגמר במילים, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ואני רוצה כאן לומר שלו הספר היה נגמר פה, זה היה קלאסי. פרק א', החטא, פרק ב', זה ההחלטה לתקן, פרק ג', זה התיקון, התשובה גם של יונה, גם של אנשי נינווה, happy end לספר, ואפשר היה לגמור פה מצוין את הסיפור. ולכן מפתיע אותנו שהספר לא נגמר פה, אלא יש בו עוד פרק, פרק ד', שעושה רושם שכאילו בעצם אנחנו מתחילים את כל הסיפור מחדש. גם זה רעיון יפה, סוזן, שיונה הלך את הכל ביום אחד מרוב התלהבות, יפה. אבל הבעיה היא שאנחנו לא כך רואים את ההתלהבות של יונה בפרק ד', וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו. והתפלל אל אדוני ויאמר אנה אדוני. הלא זה דברי עד היות ילד מתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום מלך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, ואתה אדוני כך נע את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. אני כבר מגיע לנקודה הזאת. מה עכשיו מפריע ליונה? מה מפריע לו? הרי הוא כבר קיבל את הרעיון שיש תשובה. הוא למד את זה בעצמו. הוא בעצמו עשה תשובה. מה מפריע עכשיו ליונה עוד פעם? למה צריך לחזור עוד פעם למצב שבו הוא כבר לכאורה פתר לעצמו את הקושי? את התשובה לזה אנחנו מוצאים בפסוקים הבאים. ויאמר אדוני, ההיטב חר עלך, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר. ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה אמור להיות בעיר? מילא אם הם לא היו חוזרים בתשובה, אז יונה היה עושה סוכה לחכות 40 יום, לראות את נינווה נהפכת. כן, זה באמת, the best show in town, כן, לראות את נינווה נהפכת, לא רע בכלל, אבל נינווה לא תהפך, אז מה יש לו לראות מה יהיה בעיר? מה אמור לקרות בעיר? התשובה לכך היא שמה שמטריד את יונה זה בוא נראה מה באמת יהיה בעיר. כמה זמן התשובה של אנשי נינווה, שהייתה נראית כל כך מרשימה, וכאן בהקשר לשאלה של דוד מקודם, עד כמה התשובה הזאת תחזיק מעמד? כמה זמן ייקח לאנשי נינווה עד שהם יחזרו להיות מה שהם היו לפני כן? וזה באמת נקודה שיונה הטרידה אותו כבר בתפילה שלו, בפרק ב'. דילגנו, אם אתם זוכרים, על פסוק אחד, על פסוק ט'. שם נאמר, משברים המבלי שב, חסדם יעזובו. מה הכוונה, משמרים המבלי שב, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אזבחה לך? אומר הרד"ק, משמרים המבלי שב. אנשי הספינה שהיו עובדים הלילים, והם משמרים הבלי שב, ידעתי שאחרי שנמלטו מן הצרה, יעזבו חסדם שיראו את השם, וזעקו אליו ונדרו נדרים, לא יקיימו מה שנדרו, ישובו לעבודת אלוהיהם. אבל אני לא כן, כי בכל תודה אזבחה לך. יונה אמר כבר שהוא היה במעי הדגה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אלה שהם משאירים את הבלי השב אצלהם, את העבודה הזרה של חסדם יעזובו, את כל ההבטחות שמבטיחו לקדוש ברוך הוא הם יעזובו. אני לא, אני אלך ואני אקיים את מה שהבטחתי. וזה באמת הבעיה השנייה ביחס לתשובה. אם השאלה הראשונה של החלק הראשון של ספר יונה עסק בשאלה, של למה בכלל יש תשובה, מה ההיגיון שיש בתשובה, וההוכחה הייתה מעצם תחושת הלב הפנימית שיש תשובה, עכשיו יונה מעלה בעיה מטרידה הרבה יותר אולי, וזה מה הערך של תשובה. שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו בכל שנה מחדש. אנחנו בכל שנה מקבלים על עצמנו במהלך הימים האלה וביום כיפור, מקבלים על עצמנו כל מיני דברים וחוזרים בתשובה, ואחר כך עוברת שנה, ואנחנו עוד פעם באותו מקום. הייתי אומר כך, באופן סמלי, אם הסיפור של יונה, אנחנו קוראים אותו במנחה ביום כיפור, והוא עושה סוכה לראות מה יהיה בעיר, אז אני יכול לשאול את השאלה, כמה ממה שקיבלנו על עצמנו ביום כיפור נשאר עד בסוכות? זאת השאלה שהספר הזה בעצם מציג. מה הערך של תשובה שלא מחזיקה לאורך זמן? שאלה מאוד חזקה. ובואו נראה מה התשובה לשאלה הזאת. וכאן פעם נוספת נאמר וימן. והמילה ימן חוזרת לנו פה שלוש פעמים בשלושה פסוקים רצופים. הקדוש ברוך הוא מזמן שלושה שחקנים חדשים, כיקיון, תולעת ורוח קדים. למה? וימן, וימן השם אלוקים כיקיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הכיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הכיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. זה הסיפור. בא הקדוש ברוך הוא ואומר ליונה, היטב חרה לך על הכיקיון, ויאמר היטב חרה ליד מוות. אומר הקדוש ברוך הוא בשני הפסוקים האחרונים של הספר, קל וחומר. אתה חסת על הכיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו. שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. קל וחומר, אם אתה חסת על הכיקיון, אני לא אחוס על נינווה. אני רוצה לומר שהקל וחומר הזה הוא מוזר שבמוזרים. איזה מין קל וחומר זה? אתה חסת על הכיקיון, אז אני לא אחוס על נינווה? האם יונה חס על הכיקיון? מה, יונה הוא מהארגונים הירוקים כן, שדואג לטבע, וכל מה שאכפת לו זה שהכיקיון גבלד הלך לאיבוד? הרי הוא לא חס על הכיקיון, הוא חס על עצמו. אז איזה מין קל וחומר זה? אתה חסת על הכיקיון, למה שאני לא אחוס על נינווה? אבל התשובה היא, שהקל וחומר לא בא לידי ביטוי בנקודה של הכיקיון, אלא במילים האלה, שבין לילה היה ובין לילה עבד. הכיקיון הזה לא החזיק מעמד. בין לילה היה ובין לילה עבד, ובכל זאת תראה איזה שינוי מהפכני זה עשה אצלך. היית בשלב שהכיקיון הגיע, וישמח יונה על הכיקיון שמחה גדולה. וכשהכיקיון הזה התייבש, מה קרה? וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. זה סוג של מניה דיפרסיה, של מעבר כל כך חד, משמחה גדולה לרצון למות. מי עשה לך את זה? כיקיון שבין לילה היה ובין לילה עבד. אז גם לדבר שבין לילה היה ובין לילה עבד, יש ערך. אז גם התשובה של אנשי נינווה, אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, וכי אני לא יודע שהתשובה שלהם לא תחזיק מעמד לאורך ימים ושנים, אבל יש ערך גם לתשובה זמנית, גם אם זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. ואני רוצה לומר שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה במסגרת כל הרעיון של תשובה. הערך של תשובה שהיא זמנית. כי יש לנו בעיה עם זמניות. עם דבר שלא מחזיק מעמד. כי לכאורה זה מוכיח שהדבר הזה הוא לא היה אמיתי. וכאן בדיוק הנקודה שהספר הזה מלמד אותנו, שאין קשר בין הזמניות לבין האמת. דבר יכול להיות אמיתי גם אם הוא לא מחזיק מעמד. כן, אני אתן דוגמה לזה מתחום קצת שונה אבל דומה. דיאטה. כן, בדרך כלל אומרים שהיום השני של הדיאטה הוא היום הכי קל. למה? זה היום שמפסיקים אותה. אבל מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הרבה אנשים החליטו לעשות דיאטה במשך החיים שלהם. כמה זמן הם החזיקו עם הדיאטה הזאת? האם זה אומר שכשהם החליטו את זה, הם לא החליטו את זה בלב שלם? זה השאלה. נגיד, אני לא בטוח שהתשובה היא זהה בכל המקרים, אבל אפשר לקבל החלטות גם בלב שלם, גם אם זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן. אני רוצה להוכיח את זה ממקום אחר לגמרי, מהרמב״ם בהלכות תשובה, ברשותכם. אני רוצה לקרוא קטע קצר ברמב״ם, שידוע בקושי שיש בו. הרמב״ם אומר, מהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו. וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. עכשיו המשפט המוזר ברמב״ם. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כלומר, שאם אני מבין את הדברים כאילו לפי הפשט של הרמב״ם, אז הרמב״ם אומר שתשובה אמיתית זה תשובה שהקדוש ברוך הוא יעיד עליך שיותר לא תחטא בחטא הזה. שואל עליכם משנה, ואם תאמר איך הקדוש ברוך הוא יעיד עליו וכי לא נשארה הבחירה בידו? הרי אם הקדוש ברוך הוא יעיד עליו שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם, פירושו של דבר שהוא לא יכול לחטוא בחטא הזה יותר. די, נתלה ממנו הבחירה. ואם הוא יחזור לחטא הזה, זה אומר שבאמת הוא לא חזר בתשובה? אני חושב שזה לא הפשט ברמב״ם. הפשט ברמב״ם שיעיד עליו יודע תעלומות, זה מתייחס למילים ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. על זה יעיד עליו יודע תעלומות, שההחלטה שלא יעשהו עוד נגמרה בליבו. רק שיש פה רעש ברקע. אוקיי, תודה. יגמור בליבו שלא יעשהו עוד, ועל זה יעיד עליו יודע תעלומות. שהוא באמת קיבל את ההחלטה בלב שלם. עכשיו, זה שאחרי שבוע, שבועיים הוא לא יעמוד בה, זה לא בהכרח אומר שהוא לא קיבל את ההחלטה הזאת בלב שלם. וזה כל מה שמלמד אותנו, החצי השני של ספר יונה, שגם דברים שלא מחזיקים מעמד הרבה זמן, יש להם איך. אני רוצה לומר ש... הסיפור הזה של יונה מזכיר לנו מאוד סיפור של נביא אחר, עם הרבה מאוד השוואות בין שני הסיפורים. הסיפור של יונה הוא מזכיר את הסיפור של אליהו. גם אליהו הביא את עם ישראל לתשובה מלאה, שבה הם הכריזו השם האלוקים, השם האלוקים. גם משהו שאנחנו לוקחים אותו מתפילת נעילה. וירד גשם אחרי שנים של בצורת. ובדיוק כמו יונה, גם אליהו שואל את נפשו למות, דווקא אחרי שהוא מצליח להחזיר בתשובה, הוא מבקש מהשם, בדיוק באותה מילים של יונה, וישאל את נפשו למות, כך נפשי רוצה רצון למות. שני הנביאים מוצאים את עצמם רגע לפני המוות, שמבקשים אותו תחת העץ, אצל יונה זה קיקיון, אצל אליהו זה רותם, שניהם באים ומתנגדים לרעיון התשובה, ואומרים, התשובה הזאת לא הייתה שווה שום דבר. גם אליהו אומר, רגע אחרי שכל עם ישראל צעק השם הוא האלוקים, הוא אומר, עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויבטר אני לבדי, ויבקשו את נפשו לקחתה. וגם אני כאן אציין להקבלות נוספות בשני הסיפורים, הנביאים האלו שוכבים לישון, ובא מישהו ומאיר אותם, ואומר להם לקום, כן, אצל יונה, וישכב וירדם, בא רב החובל, ויאמר לו מה לך נרדם, קום, וכך אליהו יושב ונרדם במדבר, ומגיע מלאך, וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו קום. גם המספר 40 יום מופיע בשני הסיפורים. אני לא רוצה להאריך בנקודה הזאת, אלא רק לומר דבר אחד. שני הנביאים, בסופו של דבר החמיצו נקודה אחת, וזה העניין של הערך במשהו חלקי. אצל יונה זה היה החלקיות בכך שהתשובה היא זמנית. אצל אליהו הייתה נקודה אחרת, כי אליהו אמר ויוותר אני לבדי, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו תעשה כך וכך, לא משנה, והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. אתה אומר, ויוותר אני לבדי, נכון שלא החזרת בתשובה את כל עם ישראל, אבל 7,000 כן החזרת בתשובה. אז במקום להסתכל על מה שלא הספקת, על הפרפקציוניזם הזה של יונה ושל אליהו, שמצפים מעם שלם לחזור בתשובה גמורה ומלאה בלי לחטוא יותר, בא הקדוש ברוך הוא ואומר גם לאליהו וגם ליונה, לא תמיד אפשר להשיג הכל. אנשים הם גם בני אדם, ולכן הם מועדים לחטוא. תשמח במעט שאתה משיג, אם תשאף לכל, לא תשיג יותר מדי ממה שאתה אמור לעשות בתור נביא. מה קרה בסופו של דבר? נכון, יש הרבה השוואות בין אליהו למשה, אז זה בהזדמנות אחרת. מה קרה בסופו של דבר ליונה בסיפור הזה? כי פרק ב' אנחנו יודעים איך הוא נגמר. הוא נגמר בזה שיונה הבין שיש תשובה, הוא עושה תשובה והוא הולך. פרק ד', הקדוש ברוך הוא אומר לו הקל בחומר הזה, ויונה שותק. האם יונה למד את הלקח? בשביל זה אנחנו צריכים לחפש את יונה במקום אחר בתנך. ואנחנו מוצאים עוד מקום אחד בתנך, שאנחנו פוגשים בו את יונה, זה כמובן במלאכים ב' בפרק י' ד', ושם אנחנו מוצאים את הסיפור הבא על יונה בן אמיתי. מסופר כך, בשנת 15 לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, 41 שנה. והיה שרה בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. והנה למרבה הפלא, למרות שהוא עושה הרע בעיני השם, אותו ירובעם בן יואש, נאמר, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. להבין שלפעמים גם כאשר עושים את הרע, אבל אפשר למצוא את הנקודה החיובית ובכל זאת להושיע את ישראל. וזאת הנבואה שהקדוש ברוך הוא שולח את יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. האם יונה שמנבא נבואת ישועה לעם ישראל גם במצב קשה, האם הסיפור הזה קרה לפני ספר יונה או אחרי ספר יונה? התשובה תלוי אם אתם אופטימיסטים או פסימיסטים. אם אתם פסימיסטים, תגידו, לא, זה היה, אבל הוא התקלקל אחר כך. אבל אני חושב שצריכים לשאוף להיות אופטימי בעיקר בימים האלו, ולחשוב שפרק י' ד' במלאכים ב' קרה אחרי ספר יונה, וזה התיקון של יונה, ובזה יונה מלמד שאפשר גם לנבא נבואות נחמה לישראל, גם אם הם עושים לפעמים הרע בעיני השם, ולראות את הצד החיובי שיש בעם ישראל, ולא להתמקד בצד השלילי. זה בעצם סיומו של ספר יונה, ואני רוצה ברשותכם לסיים בסיפור. מורי ורבי, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ראש ישיבת הר עציון, לכל שנה לפני תפילת נעילה, הוא היה נותן שיחה, שיחה קצרה, ותמיד עם משהו שנוגע ללב. ושנה אחת הוא נתן שיחה, וכבר סיים אותה, וירד, והלך להיות חזן, אבל מיד אחר כך הוא חזר עוד פעם לבמה, ואמר עוד מילה אחת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. קצת אמת יש בנו עכשיו. וזה היה מאוד יפה. ביום כיפור, לפני תפילת נעילה, בא הרב עמיטל ואומר, קצת אמת יש בנו עכשיו. כלומר, אל תצפו מעצמכם לאמת מוחלטת, כי אתם לא תגיעו אליה. דיינו שיש בנו קצת אמת ברגע המיוחד הזה, לפני תפילת נעילה, וקצת האמת הזאת היא יכולה לתת לנו את התחושה של עמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ועל הרעיון הזה הוא חזר גם בשנה האחרונה, לפני 11 שנים, בשיחה האחרונה שהוא נתן בישיבה, הוא אמר שוב את הפסוק, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, והוסיף באמת אנושית. וזה היו המילים האחרונות שהוא אמר בישיבה, ואני חושב שהמסר הזה של לדעת, מצד אחד כן כמובן לדבוק באמת ולשוב בתשובה, אבל מצד שני להכיר בכך שאנחנו בני אדם, ולכן לא להיות מתוסכלים ממה שאנחנו לא מצליחים להשיג, אלא לשמוח במה שאנחנו כן יכולים להשיג, ומתוך זה בעזרת השם נזכה לתשובה האנושית שאנחנו מסוגלים להגיע אליה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ולגמר חתימה טובה ולבשורות טובות, ותודה רבה שהייתם בעברית.
תודה רבה, תודה רבה אשתי על השיעור הנהדר. ביתי אמרה לי שאתה מאוד, מאוד מסודר, מתחיל בדיוק בזמן וגומר בדיוק בזמן. בדיוק בשתיים וחצי גמרת את השיעור, כבר הולך במקורות אחד אחד, אז כמו יקה, אני לא יודע אם המשפחה שלכם מגרמניה, אבל באמת, תודה רבה על השיעור, מאוד מעניין ו... הולך בתוך הלב, בשבוע הבא, באותו זמן, על סוכות, ספר סוכה במקרא, נכון? סוכות בתנ"ך, אז גם בשבוע הבא, באחד וחצי, ואני מקווה שזה יתחיל הרבה שירים שיהיה לנו בעברית בזמנים הבאים. And this evening, I'll switch to English. I'll be giving a shiur at 8:30. Coincidentally, if you can say, I'm going to talk actually about the 3 days of Yom Kippur, the 9th, the 10th, and the 11th of Tishrei, Yom Kippur being a three-day holiday. So if you're around at 8:30 and you want to hear some English, everybody's welcome. And then next week, back to our shiurim, the regular shiurim. And then after Yontav, we're working on Zman Chorev, as they would say, in Yeshiva. So thank you very much, Rabbi Zak. Gmar Chatima Tova, שיעקב בסדר, ותפילות שיקבלו בשמיים, פתח שורי שמיים לתפילותינו, וקבל ברכה ורצון.